הנה
הדבר. הטיול הבא.
יא.
עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
יא. יו, 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 יו. כמה אנחנו צריכים את זה, כולנו, באמת, 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 איזה מרחק. אנחנו צריכים מרחק. זה בדיוק המילה. פשוט משהו להתרחק ממנו לרגע. אנחנו אוהבים, הכל בסדר, הכל טוב, נמשיך. תקומה, ניצחון, אנחנו פסע, הכל יהיה בסדר. אבל שנייה רגע, הפוגה.
הפוגה, בדיוק המילה שיש לי, יושבת לי בראש כל השבוע. הפוגה. ממש, ממש. זה כאילו כמו כל הסיסמאות האלה זה, למה לא שמו גם את המילה הפוגה בתוך הרצף הזה שהוא, כן, כן, השבוע הזה.
בכלל, אם לא היינו קוראים לכל הדברים האלה בהסכמים והפסקות וזה, היינו רגע פוס. פוס?
ממש.
שנייה אחת.
תנו רגע, חגים גם.
כולם התאפסו על עצמם.
גם חגים עוד שנייה, תנו רגע לנששה איזה משהו שקט רגע.
טוב, זאת התוכנית, למי שלא מכיר, שלוקחת אתכם במקומות רחוקים, לפעמים קרובים. אבל אני לפחות, אני חושב שאני מכיר, ואני חושב שאני יחסית איש העולם הגדול, כלום, אפס ידע, אפס ידע, אפילו לא ברמת
הרציר. אתה מפתיע דרך אגב בזה לרעה, זה נכון.
מפתיע לרעה, נכון?
לא.
בן אדם, עכשיו הוא מסריט אותי לשבועות עם הדבר הזה שהוא אומר. לא שאכפת לי כאילו בעניין הזה שהידע שלי לא עד כדי כך מקיף.
אכפת לך, אתה תחרותי יש, אכפת לך.
זה לא מתחרותיות. אני מרגיש הפסד. אני מרגיש שאני מופסד בידע שלי. שלא הגעתי למקומות האלה, שלא פגשתי את האנשים האלה, ודרכך אני מצליח לעשות את זה.
כן, אבל בין לבין, בזמן שיוצא לנו לדבר, אז אני מבין כמה אני מופסד בכל הקומיקאים שלא ראיתי, במוזיקה שלא שמעתי, באמת, כאילו, ממש ככה.
בסדר גמור, אז אנחנו משלימים אחד את השני, והנה זה בא, והיום, מקום שהייתי כל כך קרוב להיות שם, כל כך הרבה פעמים, ואיכשהו תמיד התפספס, ואתה רבותיי, מקסיקו.
מקסיקו.
איזה כיף.
איזה כיף, באמת כיף.
כאילו, גם יש לי בראש את ה... את הפחד קצת, אתה יודע, קרטלים וסיכריו וכל מיני דברים שראינו, וזה כזה, אתה אומר, בוא נה, זה מקום, אתה נופל בו, זה נגמר, וגם זה נראה פן ברמות, זה נראה אנרגיה של חופשה משוגעת, נופים מטורפים, טקילה, אווירה טובה, מוזיקה פסיכית,
אפשר לסגור את התוכנית.
כן, אחרי, זה כזה?
לא, תיארת את הכל. כאילו, זה באמת תיארת את העניין הזה, בין החשש הזה, כמעט כן. כל מי שאומר מקסיקו, יש לו את העניין הזה של הסמים והקרטלים והחשש, למרות שזה תמיד, אני מודה, תמיד מקפיץ לי את העניין הזה שאנחנו כישראלים מדברים על מקומות אחרים של סוכן תל.
זה גם נכון. זה גם נכון.
אתה מתשעשע אותי, כן. מה השוויצרים חושבים עלינו. אבל היא מדינה, היא שוב אחת מהאלה באמריקה שהיא באמת מאוד מאוד חריגה.
כן.
מאוד לא מכירים אותה בעיקר. הנה, כן. היית בא ליד ו...
כי יש, לא... יש את העיירות האלה שהן עיירות נופש כאלה, שאתה יודע, נושאים האלה וטולום וקנקון כן, וכאלה לגב, וזה. כן. ויש את, ה, אתה יודע, את המקסיקו סיטי ואת הדברים שפחות...
נכון, אבל לא מכירים אותה אפילו ברמת המהות, כי, ואולי אני אתחיל בזה.
בבקשה.
כי אני חושב שזה הבסיס שאחרי זה כל ה... עולם של התרבות והאוכל והכל מונח על זה. מקסיקו זאת אימפריה. זאת בעצם אחת משתי האימפריות היחידות שהספרדים פגשו. וזה ב-DNA שלהם, הם DNA של אימפריה. קודם כל היא מדינה ענקית, ענקית, ענקית. היא מקום 15 בעולם. כאילו זה מדינה, היא יותר גדולה מאלסקה, כן? בשביל שנבין את הסדר גודל, היא עצומה.
בדרום אמריקה רק ברזיל יותר גדולה.
רק ברזיל יותר גדולה. היא באמת אימפריה של אצטקים, שארנן קורטס פוגש, זה אחת משתי האימפריות היחידות.
כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על 5,000 שנה?
500 שנה, 1521.
לא, אני מדבר על האצטקים.
לא, האצטקים זה אימפריה של כולה 200 שנה לפני שארנן קורטס מגיע.
באמת?
כן, העתיקה יותר היא מאיה.
זה המאיה שלה.
אבל מאיה היא גם בדרום מקסיקו יותר, ובמקסיקו היו תרבויות אחרות, אבל התרבות הענקית, ואיפה שמקסיקו סיטי, זה הייתה עיר שקוראים לה טנוצ'טיטלן, ו... זה באמת אימפריה מטורפת, אם אני לא אכנס אליה עכשיו, קורבנות אדם, אבל מיתולוגיה ומתמטיקה ומלא מלא דברים, אבל יש משהו ב-DNA שלהם, שהוא DNA אימפריאלי, המיקום שלהם, הם לא באמת יודעים איפה הם עדיין, הם בין צפון אמריקה למרכז אמריקה, יש להם זהות מאוד מקסיקנית, זאת אומרת, בכל דבר שאני תכף אגיד, זה מה שרציתי בעצם להגיד, יש איזה עמוד שדרה שהוא DNA מקסיקני, אם עכשיו אתה תלך בין אל סלוודור, נגיד, ניקרגווה וגואטמלה, הונדורס, אז אתה תגיד שהם מדינות מרכז אמריקאיות כאלה. במקסיקו הם מקסיקנים. יש להם איזה משהו מאוד מאוד שלהם, מאוד מדויק שלהם.
אני הולך אולי קדימה מדי, אבל איך קרה שאימפריה כזאת בעצם שוקעת מבחינה שהכוח אדם בא והזה מרגיש כאילו הם צריכים לצאת כדי לעבוד, הם צריכים להגר, הם צריכים לברוח ממקסיקו כדי לשרוד, וזה נראה שיש בעיקר עוני שם.
כן, לא, איך קרה, יש בשני, איך קרה קודם כל ש100 אנשים כבשו אימפריה? זה סיפור אחד.
100 אנשים אמרת?
120, בארלן קורטז הגיע 120 אנשים, וכבש את האימפריה, לא רק שכבש, הם הזמינו אותו אליהם לארמון. בפעם הבאה אני מביא לך ספר מטורף, שנקרא חזון המנוצחים, שמספר את הסיפור מבפנים, איך זה קרה. זה אמונות תפלות לגמרי, שאימפריה שלמה קורסת ונופלת, ואז הכיבוש עשה את מה שכיבוש עושה והוריד אותה, לגמרי לשאול. תראה, אתה מעלה פה שאלה מעניינת מאוד, והיא גם מאוד מאוד קשורה לאיך מקסיקו נראית היום. בוא נחשוב על כל מדינה, עכשיו בעולם, כן. אנחנו, שהיה לה קו גבול עם המעצמה הכי גדולה בעולם. מה היה קורה לה? מה היה קורה לאנשים? מה היה קורה במקום הקו גבול עם ירדן, היה לנו קו גבול עם קליפורניה.
כן.
כמה היו נשארים פה באמת? מי היה נשאר? או כמה? איך המעמד ביניים? יש פה שאלה מאוד עמוקה, שזה לא משנה לזה שמקסיקו בכל מקרה ענייה וקרטלי סמים ופשיעה, כן. יש פה רצון שהוא במרחק הליכה להגיע לעולם הכי, לחלום האמריקאי.
כן.
אז זה מאוד מורכב, אבל הסיבה שמקסיקו היא כמו שהיא היום, זה 300 שנה של כיבוש, היא 200 שנה בערך בעצמאות, כיבוש מאוד דורסני של מעמד עשיר מאוד מאוד גבוה, כאילו ומאוד קטן, ומשולב בשחיתות הכי קיצונית של אמריקה הלטינית שאפשר לדמיין, שמשולב בקרטלי סמים, כאילו כל הרוע הגיע לשם, אבל אני לוקח את זה רגע כן, דווקא כן, עוד פעם סליחה. צעד אחורה, לא, הכל בסדר, אבל מה שכן מעניין בה זה שעוד פעם, בכל תחום שאנחנו ניגע בה, קודם כל אנחנו לא מכירים, אנחנו לא מבינים כמה אנחנו לא מכירים, אוכל, אנחנו נדבר היום על אוכל מקסיקני, אנחנו לא מכירים אוכל מקסיקני באמת, בארץ, בכלל.
יש לי, בן דוד שלי נשוי למקסיקנית, ב-LA, אז רק ממנה אני מכיר את הרוב.
אבל בדיוק באתי להגיד, דווקא בגלל שגרת אולי ב-LA, אתה כן מכיר משהו טיפה יותר עמוק, אבל פה אתה יודע מה זה טאקוס, וואקמולה, לא מכירים. אוכל מקסיקני זה אוכל כאילו מטבח מטורף, מלא בטעמים.
זה האוכל היחידי בקליפורניה ברגע זה.
בגדול כן, אבל הוא גם באמת מאוד מאוד עשיר, וגם חומרי הגלם שהגיעו משם. טירס, הם קוראים לעצמם אנשי הטירס, אבל זה עוד פעם עמוד שדרה, זה אוכל מקסיקני, אתה לא תמצא אותו במדינה ליד, רק אם המאגרים יגרו. מוזיקה, מוזיקה מקסיקנית, מריאצ'י, עם כל הדברים האלה, זה משהו שהם המציאו. אומנות, כל הדור הזה של דיאגו ריברה, פרידה קלו, הציורי קיר המטורפים של תחילת המאה, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, למרות שקורה מה שקורה באירופה עם כל הוואן גוך וגוגן וכל העולם, הם מפתחים לעצם זרם משלהם, ושירה, וספרות, קולנוע, זאת אומרת, יש פה אווירה של אימפריה, של מעצמה, ענקית, שבאמת, כמו שהתחלת להגיד, מלאה בכל טוב. החוף הקריבי המדהים של טולום, אבל גם החוף הקליפורני, החוף הפסיפי.
כן.
באחה קליפורניה זה אחד מהמקומות הכי עשירים בטבע. פוארטו אסקונדידו, חופים מעממים. מקסיקו סיטי, שהיא בעיניי אחת הערים הכי מרתקות בעולם. מי שאוהב עיר, עיר. את הקונספט הזה שנקרא עיר, אין עיר כזאת. זה העיר עם הכי הרבה מוזיאונים בעולם. לפעמים מסוכנת מקצת, אבל יש בה המון המון אזורים שלא, סוענת ברמות היסטריות, מלאה בכל מה שעיר יודעת לתת, אבל באמת מדהימה, בשמחה ובברים ובמוזיקה ובטרפת טרפת, והמון המון מהצפון שזה מדבר וערים גבוהים ושלג, עד הדרום שזה ג'ונגלים, זאת אומרת יש שם את כל עולם הטבע שרק אפשר לדמיין, ערים קולוניאליות שהספרדים הקימו, וואחקה, מקסיקו סיטי, סן קריסטובל, כאילו מלא מלא, סן מיגל דה איינדה, מלא מלא, גם שמות כאלה שבא לך להיות בהם כבר, ומקסיקנים, שהם באמת עם שמח בסופו של יום, עם כל הקרטלים.
ברמת ההיסטוריה, הדברים שנשתמרו שם, יש הרבה מה לראות?
יש הרבה מה לראות בשני רבדים, ברובד אחד של פיזית מה לראות,
כן.
ממש באמצע מקסיקו סיטי, מי שראה את הסרט פרידה, היא הולכת עם טרוצקי על פירמידות ענק, אז יש את פירמידת השמש והירח של טאוטיהואקן, כן. שזה באמת האימפריה הראשונה לפני 4,000 שנה כמעט, אבל יש למשל מתחם של כנסיות שנקרא בתולמי גואדלופה, שמונח על המקדש הכי חשוב של האצטקים. אז כשאתה בא לשם בקריסמס, יש שם תקסים פגנים לחלוטין. זה רובד אחד, אבל הרובד השני זה החגים, מי שראה את קוקו, את הסרט.
לא, זה הכי כיף בעולם. אני הייתי ב-LA, ביום המתים, באחת מבתי הקברות הכי יפים ועתיקים שיש, ושם בכל מקום מסיבה משוגעת, עם ילדים וכיף. והסתובבנו עם הילדות שלנו בכל הקברים, זה היה מדהים.
קודם כל, הבאת הרעיון לטיול, לא ידעתי את זה שיש יום המתים ב-LA,
בטח.
לא, לא ידעתי שהבית קברות שם הוא פעיל.
בטח, הבית קברות הישן של LA.
אז אנחנו עושים את זה כמובן במקסיקו, בכל זה, אבל קודם כל הקונספט, שהחיים והמוות הם אותו דבר, ואתה שמח בזה ואתה חי את זה, זה בא מהתרבות
העתיקה. זה לא להתעלם, לא להתעלם, לא להדחיק את המוות.
נכון, כי קודם כל המתים היו בתוך הבתים, עד שהנוצרים הגיעו וקברו אותם, הם היו חלק הבית, אתה דיברת איתם, כאילו הם היו חלק מהדבר הזה, אז יש את הרובד הזה שהם הלבישו את זה אמנם על חגים נוצרים, הלווין וזה, אבל עדיין החג הוא לגמרי אצטקי או פגני או איך שנקרא לזה, ובגלל זה היא באמת, היא אחת העמוקות שיש.
טוב, אנחנו חייבים להתקדם אבל.
חייבים.
אין מה לעשות.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
ולא רק, לא רק, גם עדי אופנהיים הבעלים של אופן מיינארט, מה העניינים?
מצוין, מה שלומכם?
בסדר גמור.
אהלן, בוקר טוב.
אהלן, מה קורה?
טוב, אנחנו קצת באקסטזה אצטקית. אז אנחנו רוצים רגע את האינפוט למקסיקו, שנראה שיש לנו כל כך הרבה מה להכיל.
אני רוצה לפתוח לך צוהר גורי לאחד הדברים שבעיניי הכי מפתיעים במקסיקו.
כן.
ונתחיל מעובדה שבמקסיקו עצמה ומקסיקו סיטי, למטר רבוע יש את הכי הרבה מוזיאונים בעולם, יותר משיקגו, יותר מניו יורק, יותר מקיוטו, יותר מטוקיו, יותר מטורונטו, יותר ממדריד.
וזה לא מה שהיית חושב, זה לא הדיפולט שלך במוח, כן?
בדיוק. והשאלה היא, רגע, איך יכול להיות שבכל פינה יש אומנות, בכל מקום יש שירה, בכל מקום יש אדריכלות, יש ליברליזם, יש חופש דיבור מטורף? ואני רוצה לדבר על אולי אחד הדברים המטורפים שקרו במאה ה-20, ובעצם שינו את מקסיקו מהקצה לקצה. וזה נעשה בדרך לא שגרתית, על ידי כמה אנשים כמובן שחשבו טיפה מחוץ לקופסה. אבל הדבר הראשון שצריך לזכור, שאנשים שוכחים שבמקסיקו המהפכה הראשונה במאה ה-20 לא קרתה בברית המועצות ולא בהוונקובה, היא דווקא קרתה במקסיקו, וקרוב למיליון הרוגים במלחמה של המהפכה. יש טוענים שזה הייתה רפורמה, יש טוענים שזה מהפכה, אבל מהדרום ומהצפון מקסיקו בעצם אחרי המהפכה, היא כמו רומא עיר פרזות, היא בעצם על השאריות, והיא מנסה לחפש את הדבר הכי חשוב שכל עם מנסה לחפש, וזה זהות. מי אנחנו? ורק שתבין, אנחנו בנויים מאמריקאים, מאינדיאנים, מספרדים, מיהודים, מבליל עמים, וכמובן אינדיאנים שיש קרוב ל-25 שונים, רנן דיבר על האצטקים, יש אולמקים, יש מאיה, יש כמויות רבות של
גם במרחב גיאוגרפי מטורף שצריך לאחד אותו באיזושהי צורה.
כן.
בדיוק, כי זה חלק ג'ונגלים מטורפים, שזה איפה שהמאיה, וחלק הרמה, כמו שרנן דיבר על טיוטיוואקן, וחלק על המדבר בין הצחיחים בעולם. ומגיע בעצם ראש ממשלה, ונותן לשר החינוך שלו, חוסה ויסקונסין, שזה פשוט פרופסור לפילוסופיה ותרבות, ואומר לו, קח את זה, בוא תייצר לי זהות. עכשיו, הוא מסתכל בעולם, ורוב העולם מייצר זהות בעמים, כמו שאנחנו רגילים על ידי מלחמות, ועל ידי מלחמת עצמאות. אפילו אצלנו זה לא כל כך חוזר לנו בשנה האחרונה, אבל הוא מסתכל על ברזיל והוא רואה שיצרו זהות על ידי קרנבל, הוא רואה חלק שיצרו על ידי כסף או אינטרסים מסוימים, אבל הוא עושה את הדבר שהכי לא מצופה ממנו. הוא בעצם מזמין את שלושת האנשים החשובים ביותר באומנות במקסיקו, חוסה אורוסקו, דוד סיקיירה שהיה ראש המפלגה הקומוניסטית וצייר על, וכמובן גדול האומנים דיאגו ריברה, שאנחנו מכירים אותו בתור הבעל של, אבל צריך להכיר אותו בדיוק הפוך, כגדול האומנים, ואומר להם, תקשיבו, יש לי בלי למים, יש לי בלי זהויות, איך אני לעזאזל מחבר אותם? ומה שהם עושים, זה דבר לא יומן, הם אומרים לו, תביא כסף, והם הולכים לטייל במשך 3.5 חודשים בכל מקסיקו, מהצפון, מבחה קליפורניה, מקופר קניון, קניון הנחושת, למקסיקו סיטי והרמה, עד לג'ונגלים של המאיה.
הם עושים את המסע הזה יחד.
יחד, כן, והם פשוט כן. לומדים את התרבויות הפרקולומביאניות, והם מגלים משהו מאוד מאוד מוזר, שבתרבות הפרקולומביאניות, האנשים לא ידעו כמובן קרוא וכתוב, האנשים, נדבר על העובדים והעם הפשוט, והעבירו להם את ההיסטוריה בצורה הכי קלה שיש, על ידי בעצם ציורים על הפירמידות, על המיתוסים המדהימים והדברים, אגב מה שאנחנו עושים היום בקולנוע או בציורי קיר, והם חוזרים אליו והם אומרים לו בוא נמציא זרם חדש שבעצם נקרא מורלים, זה ציורי קיר ענק, שבו נספר ונבנה זהות שאנחנו חושבים שזה המקסיקני החדש. הוא אומר להם, חבר'ה, יש לכם אש חופשית, רשות לכו. ומה שהם עושים זה, הם לא עושים את זה בתוך מוזיאונים.
הם עושים ציורי קיר ענקיים בכל מיני מקומות, והכל באיזה צבעוניות אדירה, שהיא צבעוניות גם כן שורשית מקסיקנית.
לא רק זה, הם עושים את זה בבתי חולים, ברחובות, באוניברסיטאות, בצדיוני כדורגל, ברחובות, בפבלות, הם מתחילים ברמה של ציורים, שהם מקדשים בעצם כמה דברים. הם מקדשים קודם כל את האישה התאורה המקסיקנית, את העיקר המקסיקני, את הפועל בין התערובת, את החייל והלוחם החופש, ומייצרים כור ריתוך, ואתה אמרת משהו מדהים, הם יונקים מהתרבות הפרקולומנית בצבעים. כן. מה זה הצבעים? זה הסגול הנועז המקסיקני, וזה הירוק, וזה האדום וכדומה, ומייצרים בעצם, אני קורא לזה טכניקת קולנוע שעדיין לא הומצאה, long shot וclose-up. כלומר, אם דיאגו ריברה רוצה לדבר על המהפכה המקסיקנית, הוא יעשה long shot של העיר העתיקה טנוצ'יטלן, איפה שהיה, והוא עושה קלוז-אפ על מה שהוא רוצה לדבר.
זהו, אבל הם מספרים סיפור בציורים האלה תמיד. זה חשוב להם מאוד.
בטח, זה איקונוגרפיה של רחוב היא אחרת מאיקונוגרפיה שאתה רואה בתוך מוזיאון.
כן.
אתה מקבל מזה כל כך הרבה על אזרחות, זה שיעור באזרחות.
כן, וזה בזמן שהעולם כולו מתלהב מאימפרסיוניזם, כן? זה כאילו קצת הפוך מזה.
אני יכול לעבור ברחוב יחד איתך גורי, ואתה תדע את כל ההיסטוריה של מקסיקו בלי לפתוח ספר אחד, סרט אחד על מקסיקו.
והם מצליחים לעשות את זה ללא פרופגנדה, זאת אומרת, זה לא מרגיש כמו מטעם. כי האנשים האלה הם יש להם את הצביון האומנותי.
בדיוק, הם יודעים, הם מספיק מודעים למשיכת המקרול שלהם, הם יודעים את האינטרסים הכלכליים והאינטרסים הפוליטיים, ויותר מזה, הם מכניסים את כולם. כי גורי יגיד לי, רגע, הספרדים הרי כבשו אותם, מה אני אכניס אותם? הם מכניסים אותם למורלים. האינדיאנים, רגע, זה העבדים האפריקאים, הם מכניסים אותם למורלים, ומייצרים אחדות קוהרנטית, שיכול להיות שהיא לא, אגב, עובדתית נכונה, אבל הם מייצרים סיפור שעכשיו אני רוצה להאמין בו, ואגב, לראות בשנת 2024, אינדיאני שמגיע מכפר במאיה, מסן קריסטובל או מסן חואן שמולה, ומגיע למקסיקו סיטי ורואה את הציור, והוא יכול להזדהות עם התלבושת של האינדיאני שהוא רואה על המורל.
זאת אומרת, כשהם יצאו למסע הזה וקיבלו את הרשות לעשות את זה, עוד לא הייתה את המילה דייברסיטי, ובכל זאת היה משהו כל כך built in ברוח שם שרצתה לחלוק עם כולם את הדבר הזה ולא להגיד מה נכון ומה לא נכון.
אני חושב שכשאתה נותן לאומנים לעצב זהות ולא לגנרלים אנחנו חווים קטרזיס. כל מי שמהלך ומבקר במקסיקו חוזר ואומר לא יכול להיות שהתרבות האלימה ומה שאנחנו שומעים ומה שאנחנו יודעים על קרטלי הסמים יש כל כך הרבה קדמה, טכנולוגיה, פועם עשירה, וזה
מתבטא. יש לי הרבה מה להגיד בקווי הדמיון דווקא כן לארץ, והעובדה שאנחנו היינו גם הצבא וגם האומנים יחד, זאת אומרת שהיה את ההקמה של המדינה יחד עם אנשי רוח, שאתה יודע, זה חיים גורי וזה, וזה כולם שם בתוך הדבר הזה.
לא, יש פה גם עוד משהו יפה שלא היה נהוג אז, מאוד מתקדם, זה שהם כבר, לא יודע אם הם הבינו את זה באמת, אבל הם מאוד מאוד העריכו, סלש העריצו את התרבויות הקדומות, והם לקחו גם לתוך הציורים את הדברים שהם האמינו, שזה בסוף בסיס קומוניסטי מסוים, או סוציאליסטי יותר נכון, והם זיהו את זה ולא התביישו להגיד את זה, מה שלא היה, לא אפיין את תחילת המאה ה-20.
וזה שוב, כן, זה דברים שהיום אנחנו אומרים, ריקליימינג וכל הדברים האלה, ודייברסיטי, ריקליימינג, כל הדברים האלה, וזה שם היה באופן אינטואיטיבי, כן.
אם אני עושה לכם נרו על השיטה והתפיסה במקסיקו, אתם צריכים להבין שמה שקרה בשנות ה-20 במקסיקו לא קרה בשום מקום אחר בעולם, לא בניו יורק ולא באירופה. למה? בגלל המהפכה, היא בעצם קרקע בריאה לכל מי שרוצה להביע את דעתו. עיתונאים, אני מזכיר לכם שליאון לייב דוידוביץ' ברונשטיין, שאנחנו מכירים אותו בתור טרוצקי, מגיע לשם ובורח. אייזנשטיין, גדול הבמאים. מגיע לשם לעשות סרטים, אנשים לא קולטים את הדבר הזה. קרלוס גרדל, כאילו אנשים, זה בסיס לאומנות וליצירה, לפמיניזם, לרוב תרבויות, דיברסיטי כמו שאתה אמרת.
נרודה.
ואז אנחנו רואים, בדיוק נרודה אומר ששלושת הגדולים זה האנדים של אמריקה הלטינית, כך הוא רואה אותם, הם בעצם לא פחות מכל פוליטיקאי, ומשם גם מגיע למשהו שבישראל קצת, אנחנו קצת מאחרים אחריהם, גדולי האדריכלות, גדולי הספרות, קרלוס פואנטוס, אוקטביו פאס, אנחנו מדברים על לואיס ברגן, זוכה פרס פריצקר, שכל היום מה שאנחנו מדברים על תדאו אנדו מיפן, ועושים טיולי אדריכלות ליפן, ונוסעים לכאן, ולואיס כאן, וספדיה, הכל מתחיל במקסיקו. כי בית מקסיקני לא דומה לשום דבר אחר מאותו אחד נזיר שלא למד אדריכלות והופך את העולם מצפת אדריכלות.
עם הקשתות והזה, כן.
לא קשתות. זה חשוב מאוד.
הבית הספרדי?
ספרדי, זה לא מקסיקני.
אבל לא מקסיקני. אגב, רואי, כשאתה חושב על מקסיקני, אנחנו חושבים על סומבררו, שפם, פונצ'ו וגיטרה.
לא, האמת היא, רק בגלל בלוס אנג'לס, אז הרוב שם באמת כל כך מושפע מהמקסיקני, אז אני כן עם זה בראש, אבל כן.
אז אני רוצה לדייק שלושה דברים. אחד, האוכל בלוס אנג'לס זה לא אוכל מקסיקני.
נכון.
תרחיקו, זה לא לגמרי. איך אמר אנריקו אוליבר, גדול השפים של מקסיקו, אנחנו יותר מדי עניים כדי להיות עשירים באוכל. במקסיקו אוכלים הכל, אוכלים נמלים, חרגולים, צ'פולטפקים, הכל, וזה הבשר ופרוטאין של מקסיקו, וזה אומנות בפני עצמה. התרבות, מה שרענן אומר, המקסיקנית, נשבת מהתרבות הפרקולומביאנית, לומר, הספרדיות, קתולית, וזה, זה הסיינדו, זה הרבה יותר מאוחר. הם רואים את עצמם, בעיקר, אגב, אם אתה רואה את פירמידת הירח ופירמידת השמש, המסות, הצבע, המשחקים עם האור שמש, זה כבר אדריכלות מקסיקנית שמובילה היום בכל העולם במודרניזם מינימלי. אז זה לגמרי התפיסה. אנחנו טיפה מבלבלים כי יש מאגרים שמגיעים ללוס אנג'לס ועושים מיקס, המיקס-מיקס, אבל זה לא מה שאנחנו רואים במקסיקו. כשאתה טועם טאקו במקסיקו, אתה פתאום מבין שבישראל ובארצות הברית אין אוכל מקסיקני. זה קצת בלוף קצת.
טוב, אתה נכנס כבר לתחום של שרון, אז אני צריך להסיק אותך. זה לא לעניין.
להרחיק אותך מהמגרש.
אנחנו לא דייברסיטי, לנו יש דיכוטומיה בין האורחים שלנו בתוכנית ובין הנושאים. מה אני אגיד לך, שוב פתחת לנו כן. כל כך הרבה את הצורך להגיע לשם, לראות, לחוות את המקום הזה ולתת גם כבוד, כי יש גם איזה חוסר כבוד. יש בדיחות על מקסיקנים, הם הבדיחה לפעמים של ארצות הברית, ולכן אנחנו רואים בתרבות בארצות הברית, גם בסרטים, גם איזה, שמקסיקו זה המקום שבו אתה בא להתפרק, לעשות את הספרינג ברייק, לעשות דברים איומים אגב, כי מותר, לקנות סמים, לקנות זה, לעשות את כל הדברים האלה, טיחואנה וכל המופעים הנוראים שיש שם, וזה צבע לנו את זה, בגלל שאנחנו כל כך מושפעים מהתרבות הזאת, צבע לנו את זה גם כן ככזאת.
אז היה חשוב מאוד.
אם תרשה לי, בבקשה. מילה אחרונה, בטח. יש מורל מדהים של דיאגו ריברה, 1926, שקורא לזה לו סירקוס, הקרקס, וכבר ב-1926, הוא מתאר את האמריקנים שמגיעים לכל הנהנתנות והתאבות האלה עם המיקס של הפוליטיקאים, ומצייר אותם בתור חזירזרונים, חולי כסף יחד עם הכמורה, וצוחק ואומר, תראו, אנחנו שחקנים עבור האמריקאים, ואנחנו צריכים לחפש את הזהות שלנו ולעמוד ולהיות המקסיקני החדש. ואני מקווה שכל מי שנוסע ורענן יתווה לו את הדרך למקסיקו, יוכל למצוא את המקסיקני האמיתי.
עדי אופנהיים, תענוג גדול ממש, תודה רבה רבה רבה.
וכיף, שיש
לו
שבוע רגוע. תודה.
ביי ביי.
הנה הטעות שלנו.
עם גוריאל ורענן בן בסט.
לא, זה הטעות שלנו, כי אנחנו עושים את הטעות הזאת כל פעם. אנחנו עושים פה תוכניות, ואז אנחנו מתחילים לדבר על אוכל, ואז אנחנו נהיים רעבים, ואנחנו נהיים רעבים לדברים כל כך ספציפיים, והקרייב הזה לא עוזב אותנו אחרי זה שבועות.
אני, עוד לפני שהיא אמרה את המילה הראשונה, שרון קזצ'ינסקי, יש לי טעם של טאקוס שאכלתי לפני כמה חודשים.
רך או קשה, זה אופי, אגב, רך או קשה.
רך.
גם אני רך. שדנו רכים.
רכים, רכים.
שרון, מרצה ומדריכת טיולים בחברה הגיאוגרפית, מה העניינים?
בסדר, רגע, אני לא מבינה, אני לא מגיעה לאולפן ואנחנו...
לא, לא, כי זה תלוי בך, ואת יכולה לבוא ולהפתיע, אבל אף אחד לא עושה את זה.
רק תגידי שאת למטה פה עם הפוטראק של המקסיקני משהו.
רגע, 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 אני בדרך, מתניעה ובאה.
טוב, טוב, אל תדליקי. מאיפה מתחילים?
אני לא יודעת, באמת, מההתחלה?
אני אגיד ככה, מהו האוכל, כאילו מה היה פעם הפייבורט דיש, ואיך השתנה המטבח המקסיקני עם השנים?
אז תראה, כשאנחנו, נקודת היחס שלנו היא תמיד קולומבוס, כל מה שהיה לפני ועד
צריך לעשות קולומבוס ותפי, לא? זה כזה, אם אנחנו מהנקודת מבט הנכבשת, אז זה קולומבוס ותפי.
זה לא באמת קולומבוס עצמו.
נכון, זה גם לא הוא, כן. הוא לא הגיע, הוא לא הגיע לבאמה, הוא הגיע לקובה.
בדיוק, בדיוק. אבל גם כשאני מדברת על מקסיקו, אני לא מדברת באמת רק על מדינת מקסיקו של היום, אני מדברת על כל האזור הזה שפעם לא באמת היה, אתה יודע, לא היה את הגבול המדיני. אז אני מתייחסת לכל האזור הזה, אבל המפת הגדול הוא באמת במפגש עם הכובשים הספרדים, וההשפעה הייתה השפעה הדדית. אוקיי? העולם השתנה ללא היכר מרגע שנפתחו נתיבי הסחר, ונתיבי הסחר לא נפתחו רק לאמריקות, אלא נפתחו בכלל, גם על ידי הספרדים וגם על ידי הפורטוגזים. ואז קרו דברים שאנחנו מגדירים אותם כ, בוא נגיד, תרבויות קולינריות, גסטרונומיות, של כל מיני מדינות, אנחנו לוקחים אותם כמובן מאליו, בלי בעצם לחשוב שזה בכלל בכלל לא היה ככה בעבר.
ירקות ודגן ודברים שהיו, שלא היו לפני.
נכון, איך אפשר בכלל לחשוב על מקסיקו בלי בשר? בלי בשר חזיר ובלי בשר בקר ובלי צון. זאת אומרת, אתה אוכל את כל הטאקוס שלך ואת כל הבוריטוס שלך וזה מלא בבשר, נכון? כן. אבל לא היה, ספרדים הביאו את זה. שאלת קודם,
לא היה בקר ביבשת אמריקה, בקר שאנחנו מכירים.
כן.
היו דברים אחרים, אבל לא היה את הבקר הזה של
כבשים. אז מה, זה יותר מהבפלו ומהדברים האלה?
כן, וזה בצפון, כן, בדרום היו דברים אחרים טיפה, אבל כן, לא היה את זה. היה למות.
נכון, אבל באמת כמעט לא אכלו באמת בשר. מה שאכלו במקסיקו ספציפית זה בעיקר בשר צייד, או קצת תרנגולים, תרנגולי הודו. אתה יודע למה קראו להם הודו, נכון?
כן.
בדיוק כמו האינדיאנים. ולכן הבסיס היה בסיס אחר לגמרי. הצלחת שאכלו בני תושבי המקום האלה היא הצלחת של תירס ושעועית ועוד כל מיני תוספות של תבלינים כמו עגבנייה ואבוקדו, אוקיי? ודלה, שאלה הדברים שנתנו להם בעצם את כל הוויטמינים שהם היו צריכים, סיפקו להם חלבון מלא וגרמו לכך שהאוכלוסייה בכל האזורים האלה הגיעה למספרים בממדים מפחידים של אותה תקופה.
וגם משהו בגיוון הצבעוני הזה, הוא גם כן אחרי זה באומנות ובכל דבר אחר. לעומת דברים, לעומת, אתה רואה את הקוויזין של בריטניה.
של פולין.
ואתה רואה אפור, אתה רואה אפור בכל מקום, זה מטורף, איך אתה אוכל אוכל חד גוני כזה.
אבל האדם הוא תבנית נוף מולד, באמת זה ככה בסוף, זה אין
ממש. סליחה, הפסקתי אותך, אז כן, למה אתה ההבדל בין הערך לקשה?
מה שהתחלתי להגיד זה שהאוכלוסייה במקום הזה הגיעה, בוא נגיד, השמרנים מדברים על משהו כמו, היום מקובל לומר משהו כמו 25 מיליון איש בכל האזור הזה של מסו-אמריקה, אוקיי? אז אנחנו מדברים על צלחת בעצם טבעונית, שסיפקה הרבה מאוד אנשים ונתנה להם לגדול ולצמוח. דיברת על פולין. אני לוקחת אותך בכלל, אתה חושב על מטבח פולני כמטבח מאוד אפור, אבל בוא נסתכל על מטבחים אחרים באירופה.
לא, אני אמרתי בריטי, כן,
נכון, אני, הפולין זה אני.
בריטי, פולין, לא משנה. אתם אותה ישות מבחינתי.
סליחה, אני מתנצל. לאוכל יש ריח וצבע של חורף. אני חושב שזה בעיקר העניין.
נכון, אבל גם זה לא היה. אם אנחנו מסתכלים על המאה ה-16, גם זה לא היה. אני אגיד לך אפילו יותר מזה.
זה היה עגבניות.
תכלס, בדיוק. אז בוא נחשוב שנייה על איטליה. איך אפשר לחשוב על איטליה בלי עגבניות?
כן.
שהובאו ממקסיקו. אבל זה לא קרה במאה ה-16, וזה גם לא קרה במאה ה-17 ולא ב-18. זה קרה ממש ממש בסוף, זה רק במאה ה-19, השינויים הגדולים התחילו לקרות, אוקיי? אז איטליה בלי עגבניות, זה מטורף, אי אפשר לחשוב על זה. איך אפשר לחשוב על צרפת בלי וניל? או בלגיה בלי שוקולד? בכלל, מה היינו עושים בעולם?
האמת שאני לא רוצה לחשוב על זה. אני טוב לי עם איטליה ועגבניות.
את מפחידה את הילד.
נכון, נכון.
Speak about something else.
אני בא לי פיץ.
עולם נוראי, עולם נוראי. אבל השינויים האלה קרו בעצם רק במאה ה-19, ולקח הרבה מאוד זמן עד שהפרודוקטים האלה, סליחה, נכנסו ועשו את השינוי. אני אתן לכם דוגמה נוספת, לא מאירופה. בואו נחשוב רגע על המזרח. ואנחנו לוקחים כמובן מאליו שתאילנדים וסינים אוכלים מאוד מאוד חריף, הודים וכולי.
כן,
כן. צ'ילי, כל הפלפלות הגיעו ממקסיקו.
רגע, okay, אבל, לא אבל שם אני יודע צ'ילי. יותר על מהכיוון הווסאבי ומכיוון אחר של חריף, לא? סליחה.
ווסאבי זה ביפן.
כן, אבל דרום מזרח כן. אסיה התכוונה, תאילנד, וייטנאם.
אבל דרום מזרח אסיה, גואט, הודו,
הכל הושפע משם, זאת אומרת, לפני זה לא היה, את אומרת, לא היה את ה...
לפני זה לא היה. עכשיו, אני חייבת להגיד שנהוג לומר שככה צ'ילי ושזה הגיע ממקסיקו, ואני רוצה לדייק פה, זה נכון שהמקסיקנים השתמשו בהרבה צ'ילי וכולי, אבל למעשה הצ'ילי הגיע לאזור הזה של העולם דווקא עם הפורטוגזים. אוקיי, זה היה נתיבי כן. הסחר של הפורטוגזים, הם לקחו את זה לגואה, ומשם זה התפשט.
שרון, שאלה. יש, אני יכול כן? לשאול שאלה, אבל... איך את מסבירה? האם את מסבירה בכלל? כי אני מקסיקו באמת, זה אוכל רחוב, מסעדות, ברמות, שזה לא תפס כמו, אפרופו הדרום מזרח אסיאתי בעולם.
למה אתה אומר לא תפס?
כי אנחנו לא מכירים אוכל מקסיקני. בארץ נגיד, אין.
זה אבל יש.
ממוקד מאוד בדברים מאוד מסוימים. אולי קצת כמו סושי ויפני.
נכון.
זה אולי יפן, אנחנו לא מכירים אוכל יפני, באמת.
קודם כל, תראה, מה שאנחנו אוכלים פה בארץ, זה בכלל, כמו שאמרת, זה אוכל רחוב. אוכל רחוב שהוא מושפע א' ממטבח טקסמקס, כלומר ההשפעה של, או יותר נכון, הסימביוזה בין ארצות הברית למקסיקו, שהוא יותר מדבר על מדינות דרום ארצות הברית וצפון מקסיקו, כן? השינוי שהם עברו ביחד, אם זה באמת שימוש בהרבה יותר בקר, ותיגון, ולשים גבינה על כל דבר, אז זה בעיקר המטבח שאנחנו מכירים, מישראלים שהיו וחיו במקומות האלה, לוס אנג'לס, פלורידה, טקסס, יוסטון, כל המקומות האלה, זה מה שהישראלים מכירים, ואולי הם גם כן הלכו וביקרו בעיר הגדולה במקסיקו סיטי, והיום יותר בתל אביב, וגם כן יש אגב מקום נהדר בירושלים שנקרא טאקוס לואיס, והם מביאים את המטבח של מקסיקו סיטי, שזה באמת דוכנים כאלה שמגישים טאקוס, טורטיות, ממולאים בכל מיני דברים.
אני כאילו אומר
איך... אין לנו את המוצרים.
לא, זהו, איך אין פה קדרה ברוטב מולה, נגיד? איך זה קורה שלא מכירים את זה פה?
לא, אז זה בכלל מטבח שהוא מטבח מאוד מאוד מסורתי, מאוד מאוד מקומי.
זה לא מטבח של פוטראק.
נכון.
לא קל להתמודד עם הטעמים האלה. לא קל להתמודד עם הטעמים האלה.
זה נורא ספציפי.
אין לנו את המרכיבים האלה, ואין לנו את הידע הזה, אוקיי? הדוגמה הכי טובה זה העניין של הטורטיות. בסדר? אנחנו מתייחסים לתירס כאל מזון שהוא מזיק, לא טוב לאכול הרבה תירס, יש את הקליפה של התירס, ובכלל זה מלא מלא פחממות, וזה ממש ממש מזיק. אבל התהליך שעשו המקומיים לתירס לאורך שנים על גבי שנים, 5,000 שנה הם אוכלים שם התירס וגדלים על זה, הוא לא אותו תהליך, והדבר הזה הלך לאיבוד. התירס אמור לעבור דרך בעצם תירס מיובש, שמשרים אותו באבן סיד, והאבן סיד הזאת היא הופכת את חומצות האמינו לזמינות ולמזינות, הוא מלא מלא בויטמינים ובברזל, ואיתו אוכלים, עושים טורטיות, עושים מסה הרינה, שעם המסה הזאת מכינים את הטורטיות, ומקסיקני שמחבט עצמו אוכל חצי קילו טורטיה ביום.
עוד פעם,
אוקיי?
הגענו לרגע הזה שבא לי טורטיה
די,
כרגע.
די, נו, די.
זה מה שבא לי כרגע, ברגע זה ממש טורטיה.
שרון, זה הרגע להפסיק אותך.
איזה טעים מצטערים. זה.
הגעת לזה, הגענו לנקודת האפס שלנו.
נקודת.
כן, יאללה. אנחנו לא יכולים יותר. תודה רבה יאללה. רבה. שרון קזצ'ינסקי, מרצה ומדריכת טיולים בחברה הגיאוגרפית.
תודה.
תודה רבה רבה.
יאללה, בכיף. ביי ביי.
בקיצור...
בקיצור של המקום המופלא הזה והתרבות הענפה הזאת והאוכל הבלתי נגמר ואיך, מה עכשיו בקיצור? אני יש לי חשק לעשות את המסלול שעשו האומנים הגדולים של מקסיקו, אני רוצה לעשות את המסלול הזה. יש כזה? אתם עושים כזה?
לא, זה ארוך מאוד, אבל באמת, מה שעדי אמר, אי אפשר לתפוס את זה, אבל אתה באמת תדמיין את עצמך הולך עכשיו בתל אביב ונכנס לקופת חולים איזושהי, ואתה רואה פתאום ציור קיר של דייגו ריברה. זה אי אפשר לתאר את זה. זה משוגע, באמת, זה משוגע.
והכל משומר וזה, ומגנים על זה.
מגנים על זה מאוד, זה גם עוד פעם, זה באמת משהו שבנה להם את האתוס, עוד פעם, גם לא מספיקים כלום, זה רוקפלר אחרי זה הזמין אותו לארצות הברית הרי, וזה כאילו הפך להיות כזה להיט עולמי. והאוכל הזה שבאמת, אנחנו אי אפשר לתאר את זה, אפרופו זה, אתה רוצה בעצם לעשות מסע שלהם, שמה שמוביל אותו בכלל זה גם האוכל, כי כאילו... זה אין לתאר.
וגם לא הספקנו לדבר על האנשים עצמם. נכון. לא, בכלל, הפעם לא דיברנו בכלל על האנשים עצמם, על איך, על התרבות הזאת, על לא יודע, הכנסת האורחים, הכיף, הפסטיבלים שהם עושים.
אז קודם כל, הם כמובן הכי מסמינים והכי משפחתיים.
כן.
רואים את זה אולי ב-LA, הם הכי שבט שגם גר ביחד. עכשיו פה, בגלל שהיא באמת מדינת ענק, אז יש הבדל מאוד גדול בין המקסיקנים הקריבים, שזה משהו אחר לאלה שבג'ונגל, לאלה שבערים או במדבר, אבל כעיקרון הם אנשים מאוד מאוד חמים, אוהבים לשתות ולשמוח, לא סתם זה מריאצ'י, תראה, יש מקום במקסיקו סיטי שנקרא תעלות סוצ'ימילקו, שזה באמת, תדמיינו עכשיו פארק הירקון עם... כמה ירקונים, כן. אבל שמשתלבים וזה וזה, ואתה מגיע לשם בשבת ובראשון, מסיבות רווקים, רווקות, ימי הולדת, זה הכל על גונדולות, מוזיקה שכאילו, נכון, יש את השלטים נגיד בפארקים האירופאים, כן, שאנחנו מכבדים,
כן.
אנחנו לא מכבדים אף אחד, אנחנו מכבדים את הרעש ואת הבלגן ואת החיים עצמם, ואתה שותה, ואי אפשר שלא להתמכר, ובין לבין שתים לך מין רפסות קטנות כאלה, עם מנגלונים קטנים כאלה.
ואתה אוכל על הדרך.
חלום.
טוב, מושלם. עזוב, לא נדבר על מנת רחוב. מתי? מתי כדאי לנסוע?
האמת שכמעט כל השנה, זה פשוט תלוי באזור, אבל כמעט כל השנה, לרוב חורף שלנו.
אוקיי, נראה לי שגם תיארת עכשיו חוויה מיוחדת, וזה החוויה
כן,
הזאת.
כן, סוצ'ימילקו.
על מה אפשר לוותר?
על שני... לא, אוקיי, זה מאוד קל. קודם כל על קנקון.
כן.
נתחיל מהסוף, כאילו אפשר לנחות בה, אבל אפשר ממש...
כי זה מעין נופש כזה
של... זה לא אתה אמריקאית, זה. אבל אם מישהו ממש רוצה וזה כזה, יש את הבית של פרידה קלו שכולם רוצים ללכת אליו, תוותרו.
אשכרה.
כן, חוץ מלהגיד שהייתי בבית של פרידה קלו, אין שם באמת שום ערך.
כן, זה כמו הבית של פרידי מרקורי וזנזיבר, זה באמת מיותר לך.
בדיוק, בוא תשמעו את המוזיקה.
פשוט מוזר. אתה מרגיש מוזר כשלשב.
כן, בדיוק.
אוקיי, ועכשיו מה?
תקשיב, אף אחד לא מצליח לוותר על זה, זה לא להאמין. עכשיו, אתה נוסע שם, מקסיקו סיטי, עיר ענקית, אתה נוסע שם וזה... לוותר.
יפה, ויתרנו, העורך והמפיק שלנו זה זיו המויאל, וטל אלפקס הוא גם על הדיגיטל וגם על הטכני, ותודה רבה לכם, היה תענוג גדול גדול גדול, תודה רבה, ענן.
ממש.
שבת שלום.